Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
החופש בישראל חיוני להצלחת ההייטק. חדשנות היא מילה נרדפת לדמוקרטיה. יגאל אונה היה ראש חטיבה בשבק, ואחר כך מגן הסייבר הבכיר במדינה כראש מערך הסייבר הלאומי. לפני שנה עזב לשוק הפרטי, ומאז הוא מעורב באין ספור מיזמים ומקים מערכי הגנה במדינות זרות. כעת, לראשונה, לאחר עשרות שנים בשירות הציבורי, הוא גם הפך למוחה נגד הממשלה והבוס לשעבר. ולמרות האיומים, הוא נשאר אופטימי. מעט סופי שולמן, מתוך מוסף כלכליסט, קורא אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבלי לקויות קריאה, עריכה טכנית, שלומי גילר. דמוקרטיה היא בנימי נפשנו, ולכן אנשים יוצאים לרחובות. החברה האזרחית בסוף תנצח, אומר יגאל אונה, מי שהיה עד לפני שנה מגן הסייבר הבכיר ביותר של ישראל כראש מערך הסייבר, גוף שמקביל למוסד ולשבק בכפיפותו הישירה למשרד ראש הממשלה. אנחנו לא רוצים להיות במערכת משפט כמו זו של סינגפור, אלא לחיות במדינה חופשית. דרגות החופש בישראל הן אחת הסיבות המרכזיות להצלחה שלנו בהייטק. הישראליות מתגמלת הצלחות, וזו הסיבה. זה מאוד שונה מהתרבות ההודית, הסינית והיפנית, שמונעות יותר מהפחד להיכשל. זה הבדל מהותי, וחדשנות היא מילה נרדפת לדמוקרטיה. אונה, בן 52, עבד בשירות המדינה יותר מ-30 שנה. הוא החל את דרכו כסרן ביחידה 8200, וכשהשתחרר עבר לשבק, שם היה אחראי למערך הסיגינט, השם המסורתי של איסוף מודיעין מתעבורה ברשתות התקשורת, שלימים הפך להיות חלק מעולם הסייבר, והתקדם עד לדרגת ראש חטיבה. ב-2018 פרש מהשבק לטובת הקמת מערך הסייבר, שאותו ניהל עד פרישתו אשתקד. כעת, כשלראשונה מאז שנות ה-80 אונה אינו חייל או עובד מדינה, הוא מוצא את עצמו מוחה, כדי להציל את הדמוקרטיה. יודעי חן מספרים כמענה לשאלה הפופולרית באחרונה, איפה היית בהתנתקות? שמכל האנשים היו אלה דווקא אונה וצוותו בשבק, שהיו אחראים למעקב אחרי בצלאל סמוטריץ', אז קליינט של המחלקה היהודית, והיום שר האוצר של מדינת ישראל. לא מדובר באירוע טריוויאלי מבחינת אונה, שגדל בלב ליבה של הציונות הדתית בהתנחלות מעלה מכמס, ועד גיוסו שמר על אורח חיים דתי. כשאתה מתחיל לחזור הביתה פעם בכמה שבועות, קשה יותר לקום לבית הכנסת בשבת בבוקר, הוא אומר בחיוך. המצב הולך ומקצין. האנשים שעקבת אחריהם בשבק הופכים לחברי קבינט. מה לדעתך יקרה ביום שבו השבק יצטרך להחליט אם לציית לממשלה או לבית המשפט? אני ממלכתי. הפקיד במערכת מציית לחוק, ומי שמייצג את החוק הוא בית המשפט. אפשר לאהוב את זה או לא, אבל זה הבסיס של כל העסק הזה. אגב, בהתנתקות אני כאבתי את כאבם של המוחים והמפגינים. אין לי בעיה אידיאולוגית איתם. הבעיה שלי איתם כיום היא שהם לא סופרים באופן בוטה צד אחד. אני גם לא חושב שיש כוונת זדון של מישהו. זו פשוט תפיסת העולם המשיחית שלהם. אם אין כוונת זדון, מדוע בוגרי השירות החשאי היו צריכים לפרסם בשבועות האחרונים מודעת תמיכה בראש השבק הנוכחי רונן בר? אני מכיר ומעריך את רונן ברמה המקצועית והחברית, ויודע שהוא לא כוסתי של משפחת נתניהו, ושימי לב שאמרתי משפחת. פעם אחת אתה לא מאשר להם הבטחה ואתה בחוץ. נדב ארגמן, קודמו בתפקיד, ידע לחמוק מהמוקשים האלה, ורונן דרך ישר עליהם. לא לראות בתוך הנגמש. השיחה המושכת והכנה עם אונה מתאפיינת באמביוולנטיות. עכשיו, כשהוא כבר לא בשבק, ובראשונה בחייו גם לא בשירות המדינה, הוא רואה את המציאות הישראלית מבעד למשקפיים חדשים של איש עסקים. מאז פרישתו ממערך הסייבר, הפך אונה לאחד האנשים המחוזרים ביותר בענף. כיום הוא מעורב כדירקטור או יועץ בלא פחות מ-12 סטארט-אפים, ובהם סימניה, שפיתחה פתרונות הזדהות באמצעות סימנים צבעוניים, וחברת הסייבר Security Matters מקיבוץ נען, שהחלה לאחרונה להיסחר בנסדק לפי שווי של $360 מיליון. רציתי לעבוד עם יזמים צעירים, הוא אומר. אני חייב את זה לנשמה, לא לכיס. ואם על ההשלכות הפוליטיות והחברתיות של הרפורמה המשפטית הוא מדבר באופן נחרץ ובוטה, הרי שבזירה העסקית, לתפיסתו, אין דרמה, לפחות בינתיים. הביקוש לסייבר הישראלי לא רק שלא ירד, אלא הוא ממשיך לצמוח. מה שקורה בישראל לא מעניין אף אחד בחוץ. הרי משקיעים בסינגפור, בדובאי, באבו דאבי, אפילו בסעודיה, ושם אין שמץ של עצמאות בתי משפט. כך שהעיקרון הזה לא באמת מעניין את המשקיעים הזרים. הם רק רוצים שהכסף שלהם יעבוד ויביא תשואה. מה שמטריד אותם עכשיו הוא מה שקורה מבפנים. הם שואלים אותי, מדוע הישראלים פוגעים בעצמם? למה אומרים לנו, אל תבואו להשקיע? מחאת ההייטק מעבירה להם מסר שמשהו פה מוזר. אתה כועס על מחאת ההייטק? זה נהדר שיש מעורבות. רבים מחבריי שמעולם לא חלמו ללכת להפגין, הולכים עם דגל כל מוצאי שבת. המחאה בהייטק לגיטימית ומצוינת, כי מחאות לא שמורות רק להסתדרות, אבל צריך להיזהר מאמירות ופעולות לא אחראיות שמייצרות מציאות. אני לא אוהב שיורים בתוך הנגמש. רוצים להוציא את הכסף? תוציאו, לגיטימי. הבעיה היא שאתם גם מפמפמים את זה. אתם מייצרים אפקט לוואי שמשפיע לא עליכם ישירות, אלא פוגע בחברה הישראלית. אנשים שלא רוצים לשלם פה מיסים יותר, זה כמו רילוקיישן מבחינתי. צריך להילחם על מה שמאמינים בו מפה, אחרת זה נזק לטווח ארוך. מחאת ההייטק מתחילה לחלחל החוצה, והמשקיעים אומרים, רגע, אז ההייטק שלכם הוא פוליטי? ליזמים יש שיקולים אחרים? אתה אומר למעשה שהתרחיש הגרוע ביותר הוא שנהפוך לסינגפור. נהיה עשירים ומצליחים, אבל ללא החופש. בזמנו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אכן הציב את סינגפור כמודל לחיקוי עבור ישראל. חס וחלילה, צריך להפריד בין המהפכה לכלכלה, כי התהליכים שקורים פה מסוכנים מאוד. צד אחד שלא סופר את הצד האחר, זה לא ב-DNA שלנו. עכשיו פופולרי להשוות את המצב להתנתקות, אבל אז הייתה מחאה וכן ספרו אותה. עכשיו לא סופרים את המחאה. אין ניסיון ואין אפילו מראית עין. רק מפני שלצד אחד יש רוב, זה דווקא יותר מחייב אותו להתחשב בצד השני. על זה אני מוחה. על השאלה איך נקבעים כללי המשחק במדינה דמוקרטית. אז לא, אנחנו לא רוצים ואנחנו גם לא יכולים להפוך לסינגפור, כי יש לנו סביבה אחרת. אני מכיר את סינגפור כי אני מייעץ לממשלה שלהם, וזה דורש ממני לכבד את מערכת החוקים, את המשפט ואת התרבות שלהם. אבל אנחנו לא נהיה כמותם בגלל הסביבה הגיאוגרפית. אנחנו חייבים מקורות צמיחה, ואסור לפגוע באקוסיסטם שמאפשר אותה. אקוסיסטם זה האקדמיה, זה הצבא, האופי הלאומי, הטבע, זה הכל יחד. קוראים לזה במילים יפות כמו חדשנות ויזמות, אבל זה יותר מזה. בוא נדבר רגע על מה שקורה בשטח. אתה היושב ראש של אינוטק 2023, אחד מאירועי הסייבר הגדולים ביותר. יש עניין מצד משקיעים וממשלות? יש התעניינות אדירה. אנחנו מאוד אוהבים להלקות את עצמנו, ממש כמו השיעים, אבל יש שני דברים שלא השתנו. קצב שחרור החיילים והחיילות מיחידות הטכנולוגיה וקיומו של הגניוס הישראלי. כל זה עובד רק מכאן, ולכן ההייטק הישראלי ימשיך להתקדם. תראי את כל מי שחזר לישראל מעמק הסיליקון בתקופת הקורונה. למשל ניר צוק, המייסד של פאלו אלטו, שאיתו אני נפגש הרבה. הוא עשה יופי של קריירה בארצות הברית. וכששאלתי אותו למה בכלל חזרת, הוא ענה לי שכשאין חברים אמיתיים ואין קהילה של ממש, אין עם מי לעשות סיעור מוחות. אז אתה לא חושש ממגפת רילוקיישן? אני בטוח שיש המולה ועלייה ברילוקיישן, שהתחילה כבר עם השינוי במצב הכלכלי בעולם, כי קשה לגייס פה כסף ובכול המחיה זולה יותר. האם זו התרוקנות ההייטק? לא. ואם יתרוקן? יצמח מחדש. הרי מראש הוא לא צמח בזכות הממשלה, שלא עשתה כלום כדי שההייטק יפרח. במקרה הטוב היא לא הפריע. ובכל זאת, זה מעט פשטני לנסות להפריד בין הדברים. בעיקר שאנחנו רואים שמתחילת השנה לא נרשמו בישראל סטארט-אפים חדשים, וברז ההשקעות נסגר כמעט לגמרי. מי שמתקשה לגייס כסף, נוח לו להאשים את המצב. הריבית העולה הורגת את כולנו כבר חצי שנה, ומצב הרוח של המשקיעים לא מעודד להכניס את היד לכיס. זו הבעיה. וחלק תופסים עליה טרמפ. אין אף משקיע רציני אחד שרוצה שהכסף שלו יימחק. אני פוגש אנשים עכשיו וזה לא מה שמעניין אותם. מפחידה אותם המחשבה שהכסף ינהל פה. אבל זה לא קורה ולא יקרה. מישהו משקיע אמיתי ולא מזדמן, תמצאי את הכסף שלו גם בסעודיה. ומשקיעים שם באהבה. בסינגפור יש הוצאות להורג וזה לא מפריע לאף אחד. צריך לטפל בהידברות, בקונצנזוס, בכללי משחק. אבל את זה צריך להפריד מהביזנס. עד כמה מאיימות על ביטחון ישראל ההצהרות של אנשי הסייבר על כך שלא התייצבו למילואים? צריך להוציא מכל ויכוח את צהל לחלוטין, אומר אונה, ולראשונה חורג מהנינוחות שלו. כולנו יודעים שברגע האמת, אם תיגזר עלינו מלחמה, כולם יתייצבו. אז למה לגעת במשהו שקדוש לכולנו? למה לצאת ולקרוא ולצעוק על כך? זה יחזור אלינו כבומרנג. מה גם שברמת איומי הסייבר אין באמת איום, כי משך חיי המדף של לוחמי סייבר הרבה יותר מוגבל מאשר של טייסים למשל. כל ילדון בן 18 שרק מתגייס מכיר הרבה יותר טוב את הרבדים והדקויות מאשר המפקד שלו. לכן אפילו מצחיקים אותי האיומים האלה. נשמע רגוע יחסית. וזה מפתיע לנוכח מה ששמענו מראש השבק לשעבר נדב ארגמן, שאמר שנתניהו דוהר אל התהום. ומזאב סניר, מי שהיה ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, שכתב כי ישראל הולכת להיות מדינת עולם שלישי. איך אתה מסביר את הפער ביניכם? חשבתי על זה עם עצמי אחרי ששמעתי אותם. אני אמנם לא לגמרי מסכים איתם, אבל גם לא חושב שהם טועים בגדול. אני פשוט יותר אופטימי מהם. אולי בגלל האופטימיות הזאת לא הפכתי לראש השבק, הוא צוחק. אני לא מקל ראש במה שמתרחש, להפך, אבל האופטימיות שלי נובעת מכך שיש לנו מורשת חזקה של חברה אזרחית תוססת וערנית שרואים אותה עכשיו מפגינה ברחובות. זה מעיד על כך שבישראל נותנים לשלטון לנהל עד רמה מסוימת, וכשהוא חוצה את הקווים ומגזים בכניסה לחופש האזרחי, הוא נבלם. הדיבור של השלטון כבר משתנה, ויש הבנה שבסוף יהיה צריך לרדת מהעץ. הדיבור של השלטון אולי משתנה, אבל לא המעשים. החקיקה לא נעצרת, ומתווה הנשיא נדחה. אין באמת סימנים של ירידה מהעץ. בטקטיקה שמנהלים בקואליציה, לא הייתה ברירה אלא לדחות את המתווה. אבל המבחן האמיתי יהיה בבגץ. ובאופטימיות שלי, אני מאמין שהממשלה תמשוך בסוף את החקיקה. אני חושב שבסוף יהיה מבוגר אחראי שיעשה זאת. מי הוא יהיה? אני מקווה מאוד שנתניהו. בהכירי אותו, מה שקורה עכשיו לא מאפיין אותו. הוא הרבה יותר ממלכתי וקשוב לכל הדעות סביבו, ולאסור להיות שעננים וצריכה להיות עמידה איתנה. סוד המספרה של שרה. אונה הוא גם שותף בקרן ההון סיכון ווינדר, שהקים יחד עם האלוף במילואים עמוס מלכה, מי שהיה ראש אמן בימיו של אונה בשבק, וכן מייעץ לממשלות על הקמת מערכי סייבר. מפה אני טס לאפריקה, הוא אומר, ולא מרחיב על פרויקט סודי במדינה אלומה בעוד הולוגם מילקשייק. תדמיות זה לחלשים. הוא אומר וצוחק, כשאני שואלת אותו מה הלקוחות באפריקה היו חושבים על העדפות השתייה שלו. הסייבר הישראלי הוכתם בשנים האחרונות בגלל פרשת NSO, שרוגלת פגסוס שלה הושתלה בניידים של עיתונאים, פעילי זכויות אדם ועובדי מדינה ברחבי העולם. זה מעיב על העסקים? המותג של ישראל חזק מאוד. מאז שעברתי למגזר הפרטי, אני רואה כמה היקף הפעילות הישראלית בסייבר משמעותי. ואיך כשלקוחות שומעים שהמוצר ישראלי, היחס שלהם נעשה יותר מכובד ומכבד. ברמה הלאומית חבל לי על NSO. זו חברה שבסך הכל עשתה טוב לעולם, מפתיע אונה. יש צורך בעולם בכלי איסוף סייבר, ועדיף שמדינה כמו ישראל תיתן אותם ולא רוסיה למשל, כי לנו יש מצפן מוסרי. הבעיה מתחילה כשאין פיקוח מספיק. אחרי שה-NSO התחילה להתפוצץ ולמכור בקצב, מערכת הפיקוח עליה לא הייתה טובה והיא צריכה להיות טובה יותר. צריך פיקוח של דירקטוריון ויותר איזונים ובלמים. הבעיה השנייה היא תדמית. אם אתה רוצה לעסוק בתחום הזה, אתה צריך להיראות הכי נקי ומעונב, לא כמו קרטל מקסיקני. NSO הייתה צריכה למשטר את הלקוחות, ובמקום זה עשתה הכל במעין קריצה. כשהיא התעוררה, כבר היה מאוחר מדי. מה הכי חם היום בשוק הסייבר? בינה מלאכותית וניצולה לרעה. למשל, לאיתור פרצות בתוכנות. ChatGPT פתח לכולם את העיניים. זו לא טכנולוגיה חדשה, אבל עכשיו היא נגישה לכולם. עד היום הקרים איתרו פרצות ידנית, ולכן הכל עבד לאט יותר. עכשיו, AI יכולה לעשות את העבודה, ומהר. האיום השני בבינה המלאכותית תמון ביכולתה לחקות התנהגות אנושית ברמה גבוהה, וזה יורגש בעיקר בהתקפות פישינג מתוחכמות יותר. יש כבר יכולות התגוננות מפני האיומים האלה? אני מקבל כמה מצגות ביום מסטארט-אפים, ותמיד יש בהן אזכור לבינה מלאכותית, אבל מעט מאוד מהן מתעסקות בהארדקור של התחום. השוק הישראלי חייב להגיב לזה מהר, כי אנחנו חזקים ברמה העולמית גם ב-AI, וזה יכול להיות מנוע צמיחה אדיר. איפה עובר הגבול בין סייבר הגנתי להתקפי? התקפה מוגדרת כהשגת שליטה ללא רשות במערכת מידע. כלומר, אם אתה יכול לא רק להציץ, אלא גם לשנות משהו, כיום לא צריך יותר מזה, כי האיום המרכזי על האנושות הוא סייבר למטרות השפעה. אלה גם התקפות הסייבר שהכי קשה לזהות, כי יש שחקני כאוס בכל העולם וקל מאוד לזרוק גפרור. לא צריך להיות גאון כדי להיכנס לחשבון שלך ברשתות למשל ולהפיץ משהו בשמך. ולך ייקח שנים להוכיח שזה לא את. אפשר לעשות דברים עוד יותר פשוטים. שילבו כאוס. למשל, התספורת של שרה נתניהו. מספיק שהפיצו בטוויטר שיש יציאה אחורית מהמספרה, שממנה היא יכלה לחמוק מהמפגינים כדי לשנות לגמרי את האירוע. אבל באמת הייתה שם דלת אחורית. אני יודע עובדתית שאפילו שיש שם דלת, היא לא מובילה לשום מקום. איך אתה יודע? אתה לא נראה לי טיפוס שמסתפר בחיקר המדינה. אני לא, אבל במקרה אני קונה שם את הקפסולות בחנות נספרסו ליד. אתה לא קונה אותן אונליין כמו כולם? כיוון שאני איש סייבר, אני לא קונה אונליין. כשנכנסתי לתפקיד, דיברתי עם נתניהו על תשתיות קריטיות, והוא הפתיע אותי בשאלה איך תגן על עצמך ועל המשפחה, כי גם אתם עכשיו חלק מהתשתיות הקריטיות של המדינה. פגיעה בך היא פגיעה בביטחון הלאומי. מאז אני לא קונה כמעט ברשת. אני מאוד זהיר. מהן התשתיות הקריטיות ביותר של ישראל היום? התקפות בטוויטר מפחידות יותר מהתקפה על מאגרי המים או רשתות החשמל? אפשר להבין איך עוברים גבולות המים של ישראל כדי להגן עליהם, אבל איך מגינים על הדמוקרטיה? כדי להצליח צריך לדעת איפה נקודת התורפה כפי שהאויב מנתח אותה. זה כבר לא כל כך סייבר ויותר פסיכולוגיה. הימים הכי קשים בקריירה שלי במערך הסייבר היו בימי מערכות הבחירות בישראל. בכולן היו ניסיונות דרמטיים להשפיע על תוצאות הבחירות. זיהינו הכל והצלחנו להגן, אבל ברמת האיום אני יכול לומר שהתשתית הקריטית ביותר להגנה כיום היא הדמוקרטיה. החופש בישראל חיוני להצלחת ההייטק. חדשנות היא מילה נרדפת לדמוקרטיה. מאת סופי שולמן, קורא אמיר אשר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית, שלומי גילר.